תביעות תאונות דרכים, פגיעות שונות. במאמר הקודם עסק ואיך לפעול לאחר שתאונת הדרכים קרתה, על מה לחשים את הדגש בימים שלאחר התאונה, ואיך לחשוב היטב על המהלכים הבאים אותם אנו מעוניינים לבצע מול חברת הביטוח. עכשיו ננסה לענות על אחת השאלות השכיחות של לקוחות לאחר שקורת תאונת דרכים. מה הסיכויים שלי לקבל כסף על סוגי הפגיעות בהם נעסוק? כמה כסף שווה לי פגיעה בגב? פוסט טראומה, צליפת שוט? תביעות תאונות דרכים על רקע צליפת שוט. לכאורה צליפת שוט יכולה לגרום לוויות לסבוכים שמגיעים מאוחר יותר, או לאחר מספר חודשים בודדים מהתאונה, או לאחר תקופה יותר ממושכת. לא אחת התלונה הראשונית של הנפגע תהיה כאבים בצוואר. בהמשך הזמן הכאבים עשויים להחמיר מיום ליום עם מגבלות בתנועה בהנעת הצוואר. באחד התיקים בהם טיפלנו הצפייה הייתה לקבל פיצויים נמוכים בתאונת הדרכים על רקע צליפת שוט. אולם ככל שהזמן עבר, התבררו ממדי הנזק. כאבים קשים מיום ליום, קושי להזיז את הצוואר, צורך בטפולים להקל על הכאבים. גם במשך הזמן נתווספו קשיים בשינה, חלומות מוזרים. חברת הביטוח שציפתה לשלם כמה אלפי שקלים על התיק על רקע צליפת השוט, נאלצה לשלם כמה מאות אלפים, והתוצאה של צליפת השוט הייתה פיצוי של 536,000 ש"ח. לעתים צליפת שוט עשויה לגרום לנו לבעיות של קשיים בשינה או פחדים לסוע באוטו. זכור לי לפני מספר שנים אישה שלאחר התאונה התלונה על רקע של קשיי שינה בלילה, כאבים בראש, בעיות רכוז וזיכרון על רקע פגיעת הראש. התאונה הייתה תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה. ביטוח לאומי על רקע צליפת השוט קבע לה 5% והסכים להכיר בבעיות של קשיי השינה והחרדות וקבע לה אחוזי נכות גבוהים מאוד. כמובן שהכל התחיל על רקע פגיעה פשוטה מאוד, צליפת שוט, פגיעה בצוואר, ובמשך הזמן הנזק רק הלך והחמיר והקשה על התפקוד. לכן ההמלצה הכי גדולה על פגיעה בעבודה על צליפת שוט או תביעות תאונות דרכים, צליפת שוט, לבדוק את הנזק לפני שסוגרים את התיק. נזק כזה יכול להיות שווה לנו הרבה מאוד כסף, וגם נזק לא קטן שלבטח לא שווה כמה אלפי שקלים מול חברת הביטוח. תביעות תאונות דרכים על רקע פגיעה בגב. אם עברנו את עניין צליפת השוט בתביעות תאונות דרכים, הפגיעה השנייה השכיחה היא פגיעה בגב. בהתחלה התלונות הן תלונות פשוטות על כאבים בגב, אבל במשך הזמן עשויים להיות פגיעות בגב בתאונות דרכים להפוך לפגיעות מסובכות יותר. לכן בימים הראשונים עליך לבדוק אם אתה סובל מכאבי גב שרק הולכים ומחמירים? האם קיימת הגבלה בהנעת הגב? האם במשך הזמן קיימת הקרנה לרגליים ויש בעקבות התאונה גם חוסר תחושה ברגליים? ככל שתענה על תשובות חיוביות לשאלות האלה, הסיכויים הם שתקבל פיצוי מחברת הביטוח ולפעמים פיצוי לא קטן מחברת הביטוח. אחת הטענות מהווה מכשלה גדולה אצל תובעים בתביעות תאונות דרכים, פגיעה בגב, היא עניין העבר הרפואי. הרי אם מדובר בטובה מעל לגיל 35 רוב הסיכויים שיהיה לו בעיות רפואיות בגב, שינויים ניוונים כלשהם, או בלתי דיסק. כמובן שחברת הביטוח אוהבת לטפס על עניינים אלו ולבטח לטעון כי יש להפחית את הפיצוי או לא לשלם בכלל פיצוי על רקע הפגיעה בגב בתביעת תאונת הדרכים. אולם לא בהכרח. אם העורך הדין איתו תאבדו ידע לעשות את העבודה היטב. ידע איך לנהל את התיק ולצאת ממצבים קשים. תוכלו בהחלט לקבל אחוזי נכות וכמובן שעשויים להפחית לכם את אחוזי הנחות תביעות תאונת הדרכים. זכור לי תיק של תביעת תאונת דרכים עם פגיעה בגב. היו ללקוח תלונות של כאבים בתיק הרפואי, ללא מגבלות בהנעת הגב. אולם לאחר התאונה הנזק הלך והחמיר וכמובן שהפגיעה בגב גרמה לנזק קצבי ברגליים. מה שנקרא דדיקולפתיה גבית מהחוליות בגב. כמובן שהנזק נוחו אחוזי נכות בודדים, אולם במכלול הכולל השתלם לאותו לקוח לתבוע, כי נקבעו לו על ידי המומחה 15% נכות, ובנוסף נוירולוג קבע לו נכות של 5% על רקע בעיה עצבית ברגליים שנובעת מתאונות הדרכים. גם פגיעות קלות אחרות בגב, אם באמת פוגעים ביכולת של הנפגע, עשויים להיות שווים לא מעט אחוזי נכות לנפגעים ולבטח פיצוי משמעותי מחברת הביטוח, שכן ככל שאחוזי הנכות שנקבעים לתובע גבוהים יותר, כמובן שגם הפיצוי אותו יוכל לקבל הלקוח חלקי התובע יהיו גבוהים יותר. פוסט טראומה על רקע תאונת דרכים. יש הרבה מקרים בהם התלונות לא קשורות לפגיעות בגוף אלא למצב הרוח מהם אנו סובלים. כמובן שפגיעות של פוסט טראומה הם עניין לא פשוט שבאים להוכיח תביעות תאונות דרכים. לפעמים פגיעה של פוסט טראומה בתביעות תאונות דרכים מתפתחת אחרי מספר חודשים. יש לקחת בחשבון שאם פגיעה כזאת מתפתחת לאחר מספר חודשים, יש להקפיד לפנות על רופאים מתאימים על מנת לתעד את הפגיעות. זכרו, גם אם מתפחת פוסט טראומה מתאונת דרכים לאחר מספר חודשים, קיים סיכוי די טוב שחברת הביטוח תכיר במקרה. באחד התיקים בהם טיפל המשרד, הצלחנו להוכיח אחרי שנתיים מיום תאונה, קשר סבתי לתאונה על רקע פוסט טראומה. התוצאה הייתה פיצויים גבוהים לנפגעת. כמו שהספור של אותה נפגעת התחיל, הוא יכול להתחיל אצל תובעים רבים אחרים. אצל אותה נפגעת הספור היה התקפי בכי. היא חשבה שהתקפי הבכי היו קשורים לחבר שלה ממנו נפרדה זמן קצר לפני התאונה. ככל שהזמן חלף היא הרגישה לא טוב בלילות. היא התעוררה בלילות עם התקפי זיעה קרה. פתאום היא התחילה לראות את התאונה כל יום, מה שגרם לה לא לסוע לעבודה ברכב אלא במסגרת אוטובוסים. התוצאה הייתה שרופאת המשפחה שלחה את הלקוחה לבדיקה אצל פסיכיאטר, שלא נותרה לו ברירה אלא לקבוע כי מדובר בפגיעת פוסט טראומה על רקע התאונה. לכן אם קרתה פגיעה מסוג כזה של פוסט טראומה, אפשר לתבוע את חברת הביטוח בתביעת תאונת הדרכים ולקבל פיצוי. לפעמים הפיצוי אותו תוכלו לקבל מחברת הביטוח אפילו אם יקבעו לכם 10% נכות נפשית עשוי להיות משמעותי. על מה לשים לב שתובעים תביעת תאונת דרכים עם פוסט טראומה? אם אתה מרגיש קצת עצוב, או משהו מוזר שאתה לא יודע להסביר אותו, אם אתה מרגיש התקפי בכי לא מובנים, או התקפי בכי עם התקפי זעם לא מובנים, אם אתה לא מצליח לישון בלילה, או שאתה מרגיש תסכול לא פשוט. ככל נראה הבעיה עשויה להיות פוסט טראומה, ואם פוסט הטראומה קשורה לתאונה, זה הזמן להוסיף אותה לתביעה ולדרוש את העלויות ואת הפיצויים שמגיעים לכם על רקע פוסט טראומה. אם עברנו את העניין על מה לשים לב, עכשיו הגענו לשאלה איך חברת הביטוח קובעת את הפיצוי בתביעות תאונות הדרכים על רקע פוסט טראומה. חברת הביטוח בודקת את משך הזמן בו אינכם סובלם מפוסט טראומה. האם אתם נוטלים תפול תרופתי? מה מידת הפגיעה של הבעיות הנפשיות בחיי היום שלכם, כלומר האם הבעיה הנפשיות גורמות לכם לפגיעה בחיי החברה, בחיים האישיים? האם הבעיה הנפשית פוגעת בכושר העבודה? כמובן אלו רק מחלק מהדברים אותם בודק המומחה של בית המשפט שבודק אותך. לסכום ראינו מספר מצבים להם אפשר להיות זכאים לתשלום מחברת הביטוח.